טוב, אני מציע שאנחנו נסתכל בטקסט, לפחות שנרוויח כן. משהו. כן. אז איפה שכתוב עמוד 180, כן? זה הצד ההפוך, אסתר מרזן. כן. כן, בשורות הרחבות. אתם רואים שיש פה שורות צרות, ולאחר מכן שורות רחבות. אז איפה שהשורות הרחבות, בשורה השנייה. שאלו מינין. בשורות הרחבות. את רואה שיש שורות רחבות? לא, זה הצרות.
זה
לא.
רחב זה פה. אה, זה פה.
יש רחב ויש צר, נכון?
נכון. אז איפה זה פה?
בשורה השנייה. שאלו מינין. מה זה מינין? או מינים? הנוצרים הראשונים. כן, הנוצרים הראשונים זה זהות מאוד מיוחדת. הם היו יהודים. אבל הם כבר לא היו בכלל ישראל. כן? לכן הם נקראים מינים. זה מין בפני עצמו. כן? ככה קראו לנוצרים הראשונים, שהם כבר לא יהודים, אבל הם עוד לא גויים. זה משהו על הגבול כזה. הם ישראל פורמלית, אבל הם טכנית הוצאו מן הכלל. כן? הרי איך הצליחו להוציא אותם מכלל ישראל? זה מאוד מעניין. מה הייתה הפעולה שגרמה למינים לצאת מן האומה?
שמה
שהוציאו אותם, זה מעניין. לא, חרם לא מספיק כדי להוציא בן אדם. אז עשו משהו אחר. תקנו את ברכת המינים בתפילת 18. כן, יש ברכה בתפילת 18. כן, כנגד המינים. עכשיו, מעניין, למה זה גרם להם לצאת מכלל ישראל? כי אז הם לא יכלו להתפלל איתנו בבית כנסת. כלומר, צריך להבין ש...
באיזה שלב זה היה של ההיסטוריה?
בערך בשנת 100.
אותה תקופה.
לא, זה אולי שנת 90, משהו כזה. אני רוצה להסביר פה את הנקודה. שהנוצרים הראשונים חיו כיהודים לכל דבר. כלומר, הם היו משתתפים בתפילה, כל זמן שבית המקדש היה קיים, אחרי פטירתו של ישו, הם היו מקריבים קורבנות בבית המקדש. הם היו מקפידים קלה כבחמורה. כלומר, הם נהגו כחרדים בכל דבר. כלומר, הנוצרים הראשונים לא יצאו מכלל ישראל בזה שהם הפסיקו לקיים מצוות או משהו כזה. להפך, היה ויכוח פנימי ביניהם אם לבטל את המצוות או לא. הם הוצאו מן הכלל מסיבות אחרות לגמרי. כנראה זה קשור למה שקרה בזמן המרד הגדול. שבזמן המרד הגדול הם לא השתתפו במרד, ברחו לעיר פחל, יצאו מירושלים. הלכו לעיר פחל שבעבר הירדן, וחיכו בשקט שהמקדש יחרב. כלומר, זו השבירה של הסולידריות הלאומית. ואחר כך הם שיתפו פעולה עם השלטון הרומי נגד היהודים, ואז הייתה החלטה להוציא אותם מבית הכנסת. אבל איך אפשר? איך אפשר לזהות שמישהו הוא נוצרי? הרי הוא נראה בדיוק כמו כולם, יש לו שטריימל כמו כולם, יש לו פאות כמו כולם, אז איך אפשר לדעת שהוא נוצרי? אז תקנו את ברכת המינים. ברגע שיש ברכת המינים, הוא לא יכול לענות אמן על הברכה הזאת, כי זו ברכה שמכוונת נגדו. אז הם הקימו את הכנסיות. כלומר, ההיפרדות הייתה על ידי החלטה פנימית בתוך בית הכנסת. טוב, נזכור את הדבר הזה. טוב, אבל בואו נחזור למה שכתוב כאן. שאלו...
שאלה לנושא הזה.
כן, מה השאלה?
זה סתם נגע, זה לא נגע את איזשהו דבר, אבל...
אולי כן, אולי לא, אני לא יודע.
אולי כן, אולי לא, אתה יודע. אבל... ניקח עכשיו את החרדים לתרקתה וכל זה. אין לשים מן הכלל, אין סולידריות עם העם היהודי, והם מצד של האויבים.
הם לא מצד של האויבים, לא לזה.
אתה מדבר על אלה שנפגשו.
אלה שפלסטינאים.
עם אחמדינג'אד. כל
החרדים.
לא,
לא, הוא מתכוון לקבוצה הזאת שנפגשה עם...
יחד עם השמאלנים, הקיצונים.
לא, זה בכלל קשור לשמאלנים או...
מה שנקרא, איך קוראים לזה, אנרכיסטים למען, אנרכיסטים נגד הגדר, יש איזה ארגון כזה.
זה לא, זה עוד היו אחרים שהם פשוט מיליטנטים ליום הזה של...
יש גם עוד ארגון מעניין, נקרא רבנים למען זכויות אדם. מכירים את זה? יש ארגון שנקרא רבנים לזכויות אדם. הם הולכים ונוטעים עצי זית בכפרים הפלסטינאים. מה לא נכון?
זה דבר
שזעזוע פשוט. לא, לא משנה. אז נתת לנו מבחינת המעמד המשפטי של אדם שמשתף פעולה עם אויבי ישראל.
לא,
אני מבין מה שאתה אומר.
כן,
יכול להיות שיש משהו דומה, אבל זה לא, אני אסביר לך משהו. עד שמחליטים שמישהו בחוץ הוא בפנים. זה כלל ביהדות. כל זמן שלא החלטת שהוא בחוץ הוא בפנים. שמתם לב שהיה פה עוד כיסא? זה ברור מה שאני אומר? אז בינתיים הם בפנים. אם נצטרך בבוא הזמן לדון, לדון. טוב, אני חוזר פה לנושא. שאלו מינין את רבן גמליאל. מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים? עכשיו, שאלה, האם המינים מאמינים בתחיית המתים או לא? הם מאמינים. הם אפילו אומרים שהיה אחד שקם לתחייה. כלומר, לא רק שהם מאמינים שעתידה להיות תחיית המתים, הם אומרים שזה כבר התחיל. יש אחד שקם לתחייה. בסדר? אז הם אומרים, אז למה צריכים לשאול את רבן גמליאל מניין מתחיית המתים? במיוחד שרבן גמליאל הוא זה שהוציא אותם מן היהדות, אגב. כן, הוא האיש. כן, הוא זה שעשה את זה.
לא, אבל מי שתיקן את הברכה או מה?
לא, מי שדרש שיתקנו את הברכה. הוא היה ראש הסנהדרין, והוא מינה את שמואל הקטן כדי לחבר את הברכה הזאת. כלומר, אז רבן גמליאל, יש לו שיחות עם המינים, לא סתם, מעניין מאוד. עכשיו, מאיפה המין יודע שיש תחיית המתים? הוא יודע את זה מישו, מבחינתו. אז למה הוא שואל את רבן גמליאל? הם רוצים להראות לו, לרבן גמליאל, שמבחינתם אין דרך לדעת על תחיית המתים, לחוש על תחיית המתים, דרך הדרכים הקלאסיות שיש ליהדות בשביל זה. כן, גם ליהדות פנימה יש איזושהי דרך להתקשר אל המושג של תחיית המתים. דיברנו על זה, נכון? הם רוצים להראות לרבן גמליאל שזה לא עומד במבחן הביקורת. הבה נראה. אמר להם מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים. כלומר, יש לנו בתוך אוצר הספרים שלנו דברים שמספיקים כדי שנדע שיש נצח בתוך העולם החולף. כלומר, שיש עולם הבא, שיש תחיית המתים. מובן? אגב, מעניין, תראו איך שהגמרא אומרת, ולא קיבלו ממנו. כלומר, הגמרא יש לה הגינות אינטלקטואלית בלתי רגילה, היא תביא את ההוכחות של רבן גמליאל, היא תביא את הדחיות שדחו הנוצרים, ואיננה משיבה נגדם. אז כאילו משאירים את הנוצרים צודקים, זה קצת מוזר. צריך לתרץ את זה. מן התורה, דכתיב. עכשיו, הוא מביא להם פסוק, ששחור על גבי לבן אומר שיש תחיית המתים. מה הבעיה? את לא מוצאת? מה כתוב לך למעלה? 180? נכון, אז זה בדיוק הסיבה שבמצאת.
לא, קודם. לא מצאתי
עזר שלי. אז בואי נסביר לך. את רואה שבתוך הטקסט של הגמרא יש שורות צרות ושורות רחבות?
כן.
אז בשורות הרחבות, אנחנו כאן בשורה השנייה, איפה שכתוב שאלו מינין. שאלו מינין את רבן גמליאל, מינין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים, אמר להם מן התורה, מן הנביאים והכתובים, ולא קיבלו ממנו. מן התורה, דכתיב. אז איפה זה כתוב בתורה שיש תחיית המתים? הוא מביא לנו פסוק מפורש, מספר דברים, פרק למד א'. מה כתוב? ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וקם. נו, אתם רואים? מפורש.
אני
אמרה פסוקה? לא, מה פתאום? אבל בואו נראה, קודם כל, הבילים האלה, זה משכנע, לא? אינך שוכב עם אבותיך, וכאן. אז אם כן, יש תחיית המתים, מן התורה. משכנע?
לא.
למה? איך את מבינה את הפסוק?
אני לא יודעת, אני חושב
שזה חלקי. מה חלקי? אם זה הפסוק, הוא לא מדבר על תחיית המתים, הוא שוכב וקם. מה זה שוכב? מת, נכון?
כן. לא יודעת, משהו...
נכון, לא נשמע טוב. פשוט מאוד.
לא מסתדר, כי לא זכור לנו שיש כזה דבר כל כך ברור בתורה.
באמת אין פסוק כזה בתורה. יש, אבל אין.
לא?
אני אגיד. אני מדבר לאט. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, ועזבוני, והפר את בריתי אשר קראתי איתו. אז המילה וקם, זה הולך על העם. עכשיו תראו את הנימוס שבו הנוצרים עונים לו. מה הם אמרו לו? אמרו לו, ודילמה, אולי צריך לקרוא, וקם העם הזה וזנה. לכן הם לא קיבלו את ההוכחה שלו. מי נשמע לכם יותר משכנע? המינים או רבן גמליאל? מה? חשבתי שאתם יהודים טובים. זה טוב. הנה, יהודיה טובה, נאמנה. לא משוחדת, לא משוחדת.
קודם היא אמרה אחרת, אבל.
יש לנו אמונת חכמים, על זה שפסקת...
אז זה, אמרו, וכמה זה. אבל צריך להבין, מה המשמעות של הדבר הזה? ברור, רבן גמליאל הוא מכיר את הפסוק. אבל אני רוצה פה לשאול שאלה. מה הפסוק הזה אומר? הוא אומר דבר שהוא מאוד משונה. אני חוזר על הדברים. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך. ואז מה זה חשוב? אתה הולך למות. ומה יקרה אחרי שתמות? כל מה שבנית ייכשל. וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, ועזבוני, והפר את בריתי אשר קראתי איתו, וחרה אפי בהם ביום ההוא. ועזבתים.
בעצם הוא לא קם, הוא מת גם.
הוא מת.
וגם העם מת.
וגם העם ימות. זה סביר? כלומר, אם אנחנו קוראים את האווירה הכללית של התורה, האם התורה מדברת על כישלון של ההיסטוריה היהודית או על הצלחה של ההיסטוריה היהודית?
למה זה תונה חלקית?
רגע. האווירה הכללית.
גם זה.
כן, מה נושב? מה נושב בתורה בכללה? אופטימיות או פסימיות?
אופטימיות, אבל האופטימיות היא
באחרית הימים. כלומר, באחרית הימים זה יהיה בסדר. אבל מה אומר הכתוב? אם משה מת, זה מוכרח להיכשל. זה מה שכתוב. אם משה מת, זה חייב להיכשל. מה? רגע, אני לא אמרתי מה משכנע, אני לא אמרתי מה הגיעון עד הסוף. אם מותו של משה, מה? אם זה בגלל מה? אם מותו של משה גורם שההיסטוריה היהודית תיכשל, והרי יש איזה מין הנחת יסוד שבאחרית הימים זה מוכרח להצליח, מסקנה, משה חייב לקום לתחייה. זה מה שמונח מאחורי הדברים האלה. כלומר, לא ייתכן שמותו של משה יהיה בעל תוצאות בלתי הפיכות, אם כן, אם נוכחותו של משה היא הכרחית כדי שהעם יצליח, אם כן, משה צריך לחזור. מה? ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, ועזבוני, והפר את בריתי, אשר קראתי איתו. וחרה אפי בהם ביום ההוא, והסתרתי פני מהם, ועזבתים. זה מאוד לא סימפטי, נכון? כלומר, מה מונח פה מאחורי זה? משה מת, עם ישראל חייב להידרדר. לא. לא, לא, זה בדיוק העניין. אני אקרא לכם את זה.
בסדר, אבל עזבתים זה עזבתים, זה לא כאילו היום.
רגע. אני פשוט העלמתי כמה מילים, עוד יותר קשות.
עקותי יותר לבית
תמות. כן. נהבה נקרא בפנים. וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתים, והסתרתי פני בהם, והיה לאכול. ומצאוהו רעות, רבות וצרות. ואמר ביום ההוא, הלא על כן אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. ואנוכי, הסתיר פני ביום ההוא, על כל הרע אשר עשה, כי פנה אל אלוהים אחרים. אין שם שום נחמה, שום כלום.
למה? רגע, אנוכי אמרת שם את בית מאוד מסוים של הקדוש.
המלכה.
נכון.
זה בית חלקי, זה דבר ראשון.
נכון.
דבר שני, לפי איך שאני מבינה את משה רבנו, יש שם מסר, הרי נגזר עליו למות.
נכון.
מתחנן וכו'.
זה לא פייר שהוא מת בעצם.
אבל ברגע שהוא מכיר, כשהוא הולך לעולמו, זה חלק מעצם איזשהו שלב שהעם זונח את דרכו של הקדוש ברוך הוא, אז יש בזה איזה משהו שהוא מעין נחמה למשה רבנו, שיש לו יחס אבהי לעם, אם אתה מבין מה אני מתכוונת.
לא בדיוק, אתה רוצה לומר שזה שהוא
מת? בתוך הקונטקסט הזה שמשה רבנו באמת
אוהב את העם,
מאוד אוהב את העם,
נו,
אוהב כאב שהוא מגיע לה וכו' וכו', וגם יכול להיות שחלק מהעניין בגלל שהעם בעצם מאוד מאכזב אותו, אין מקום למשה רבנו יחד איתם.
זאת אומרת, זאת אומרת שזה טוב שמשה מת, זה טוב שמשה מת, כי ככה העם משתחרר מהאימה הפולניה.
טוב,
משהו כזה. לא, אני מנסה להבין אותך.
בשביל משה רבנו, לא בשבילם.
זה טוב להם שהוא יפסיק לסבול מהם. כלומר, אתה תמות כדי לא לראות מה שהם הולכים לעשות. אז אל תספר לו מה הולך להיות.
למה לא?
לפחות שלא יצטער.
כי הרי מה שקרה שבמנהיג אחר, שהוא יכול להתמודד איתם אחרת.
זאת אומרת, משה לא מתאים.
זה מה שאני מבינה מכל העניין.
יש בזה משהו. אבל אני רוצה בו להוסיף קצת יותר. איך הביטוי הזה וקם העם? לא מובן לי.
קם עלה.
וקם העם הזה וזנה. לזנות זה לא לקום, זה להידרדר, זה ליפול. אז צריך להגיד, ונפל העם הזה, וירד העם הזה. מה אתה אומר וקם העם הזה? תקומה זה דווקא משהו טוב. אז זה כאילו בא לומר, אתה צריך למות כדי שהעם הזה יקום. כי אתה באמת לא נותן לו לגדול. ומכיוון שעד עכשיו אתה היית היחיד שגרם להם להחזיק מעמד, התוצאה המיידית של מיתתך תהיה קודם כל שהם יזנו. אבל הזנות הזאת היא ההתחלה של התקומה. ואתה תחזור רק כשהם יהיו במדרגה שלך.
אז למה זה לא כתוב בפרוט? וזנה ואז וקם.
לא, וקם. איך הוא יקום וזנה העם הזה?
קם זה גם להתקומם. זה גם חלק מאותו הקשר של אב-בן,
כן.
הבן כדי למצוא את ההגדרה העצמית שלו,
בדיוק. זאת אומרת שאת קוראת את זה כבר באופן אופטימי. כלומר, כמו פדגוג, פדגוג טוב, שאומר, הילד צריך לעשות כמה שטויות, צריך לתת לו לעשות את השטויות, כי הוא צריך לקנות את העצמאות שלו.
זה כמו התפיסה הזאת אופניות שאומרת שאין ירידה בכלל, שהכל עלייה.
נכון. בעצם, או כל ירידה צורך עלייה נאמר. אז מה זה אומר? זה אומר שיש יסוד של נצח בעולם, לא משה הוא הנצח, העם הוא הנצח, לפי זה. לעם יש יסוד נצחי, הוא יקום לתחייה, בזכות זה שמשה מת. ואז גם משה יוכל לחזור בתחיית המתים. אז זה האופן שבו רבן גמליאל קרא את זה. אני רוצה להוסיף עוד קצת. למה לא כתוב, ויאמר השם אל משה, אינך מת? למה מותו של משה מתוארת בביטוי שוכב? זה כמו ששוכב, זה כדי לקום. כלומר, המילה וקם היא מתבקשת גם בלי שהיא תהיה כתובה. אינך שוכב, שוכב, סימן שאני קם. לא, תבוא אל אבותיך. נאסף אל אבותיך. תאסף אל אבותיך. לא, לא כתוב. כתוב ושכבתי עם אבותיי. כן, כתוב דבר כזה. ושכבתי עם אבותיי. אבל כאן זה יעקב שאומר את זה. פה זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אז זה ודאי יותר. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה לא מת, אתה שוכב. שוכב זה כדי לקום. איך אומרים? הוא שוכב בך, הוא קום בך.
אבל אסף על אבותיו,
כן.
גם הוא מת, אבל אסף על אבותיו.
כן, נכון. נאסף, אבל זה לא אומר שהוא חוזר. נאסף זה לא אומר שהוא חוזר. אבל שוכב, הקונוטציה של השכיבה זה הקימה. כן. אז הקונוטציה פה של הקימה. בקיצור, רבן גמליאל, מאחר והוא יהודי, כשהוא קורא פסוק שמשמעותו פסימית, הוא מבין אותו אוטומטית בראייה אופטימית. לעומת זה, הנוצרי, מה זה עושה לו כשהוא קורא עם ישראל לא בסדר ויעזב? זה בדיוק התיאולוגיה שלו. הרי זה בדיוק מה שהתיאולוגיה הנוצרית אומרת. שעם ישראל היה פעם טוב, היה אהוב בעיני האלוה, חטא ולכן נעזב. נכון? לכן הוא מוכרח לקרוא את הפסוק לא כמו רבן גמליאל. כלומר, ההבדל התיאולוגי הוא הגורם להבדל בקריאה. מובן? טוב. בואו נראה את
זה שבאותו פסוק יש אסתר אסתיר את פניי. זה מרמש על תקופת אסתר, המלכה. שאז יכירו ואז תהיה נחמה.
כן, אבל זה חלק הבא של הפסוק.
כן.
בסדר, אז לא עכשיו. בסדר. טוב. ומן הנביאים. אז עכשיו הוא הביא להם מוכחה מהנביאים, דכתיב, והוא מביא להם פסוק מישעיהו. מה אומר הפסוק בישעיהו? יחיו, אני קורא כאן בשורה 5 הרחבה. יחיו מתיך, נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר, כי טל אורות תלך, וארץ רפאים תפיל. פסוק יפה, לא? על מה הוא מדבר? לכאורה באמת שהמתים יחיו, לא? יחיו מתיך, נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר, כי טל אורות עליך וארץ רפאים תפיל. אז לכאורה זה פסוק מפורש, אפילו מבקרי המקרא נחלקו בדעותיהם האם הפסוק הזה מדבר על תחיית המתים או לא. מה? אפילו מבקרי המקרא. אז כל וחומר רבן גמליאל, הוא יכול בשקט לקרוא את הפסוק הזה ולומר, הנה תחיית המתים כתובה בישעיהו. אז הם דחו את זה. עכשיו, הדחייה שבה הם דוחים היא דחייה מאוד משונה. ודילמה, מתים שיחיה יחזקאל. מה אתה מדבר על תחיית המתים? המתים שמדבר עליהם ישעיהו, הוא מתכוון למתים שיחיה יחזקאל. אז רגע. יש פה הרבה שאלות. אם אתה אומר שיחזקאל יחיה מתים, אז אם כן יש לך מקור לתחיית המתים לנביאים, אז לא בישעיהו, ביחזקאל. אז וזה לא מגרד אותה מהקושיה הזאת. דבר נוסף שאני לא מבין זה מדוע לא הביאו ראיה ישירה מיחזקאל. למה מחפשים איזה פסוק שירי ומסובך בספר ישעיהו כשאפשר להביא פסוקים מפורשים ביחזקאל? מובן? אני רוצה לקרוא לכם את הפסוקים ביחזקאל. פרקי היום בתנך. יחזקאל למד זין. הייתה עליי.
חזון
עצמות היבשות. הייתה עליי יד השם, ויוציא ניבורך השם, והנחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות, והבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד, ויאמר אליי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר אדוני אלוהים, אתה ידעת, ויאמר אליי, הנבא על העצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות, שמעו דבר השם, כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח, וחייתם, ונתתי עליכם גידים, ועליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם עור, ונתתי בכם רוח, וחייתם, וידעתם כי אני השם. וניבאתי כאשר צוויתי, ויהי קול כי נביאי, והנה רעש, ותקרבו עצמות, העצם על עצמו, וראיתי, והנה עליהם גידים, ובשר עלה, ויקרם עליהם עור מלמעלה, ורוח אין בהם. ויאמר אליי, הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני אלוהים, מארבע רוחות בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה, ויחיו, והנבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח, ויחיו, ויעמדו על רגליהם, חיל גדול מאוד מאוד. אז לכאורה, מה אנחנו כל כך מסתבכים, מחפשים, הנך שוכב עם אבותיך וקם, כשיש לך פסוקים מפורשים שאומרים שיחזקאל מחיה את המתים? אז את אומרת פה דבר מאוד מעניין, שהיה ברור לחכמי הגמרא, ולרבן גמליאל בכלל זה, וגם לנוצרים ששאלו אותו, שהפסוקים האלה אינם מדברים על תחיית המתים. אז על מה הם כן מדברים? אז זהו, אז על סמך מה? אז איילה אומרת, בוודאי, זה מדבר על תקומת העם, על שיבת ציון, בימי עזרה, בימי בית שני. נכון? הרי יחזקאל הנביא מנבא בזמן גלות בבל, הוא אומר להם, אוטוטו אתם חוזרים לארץ, והוא מתאר את זה בצורה של מתים שקמים לתחייה, אבל זה לא תחיית המתים. ואתה שואל, מניין לי? אתה רוצה תשובה? מהמשך הפסוקים. לא, מהמשך דברי יחזקאל. ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל המה. אז זה משל מה שראית, זה משל לעם היהודי. הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. מי אומר את זה? היהודים, החיים, בגלות. אין לנו תקווה לחזור. לכן הנבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם. מה זה הקברות שלהם, כן? זה הקהילות, בגלות. כן? בתי הכנסת, בתי המדרש, המועדון של הקהילה. זה הקברות. ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. כתוב. וידעתם כי אני השם מפתחי את קברותיכם ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם. וידעתם כי אני השם דיברתי ועשיתי נאום השם. זאת אומרת, שהנביא בעצמו אומר לנו שמה שהוא רואה זה לא תחיית המתים, אלא זו שיבת ציון. מעניין. לכן באמת, כשהוא מביא להם את הפסוק מישעיהו, יחיו מתיך נבלתי יקומון, אז הם אומרים לא, אולי הכוונה למתים שיחיה יחזקאל. כלומר, שיבת ציון בימי בית שני. זה מובן? עכשיו, מה חושב הנוצרי על שיבת ציון בכלל? הרי יש הבטחות אצל הנביאים. תודה רבה. יש לי גם פה, אבל אני מנצל את שלך. התרופה תהיה מוכנה מחר, בסדר? זמן, תודה רבה על האימייל.
זה עזר לך?
זה עוד לא עזר, כי מחר זה יהיה מוכן. זה לא משנה, זה לא משנה. כי אני אקח את זה, ואז זה בטח... זה יעבור, כי הזמן עבר.
מה
אתה עושה? איך אומרים? כשיש לך שפעת, אם אתה לא לוקח תרופות, אתה חולה במשך שבוע. אבל אם אתה לוקח תרופות, תוך שבעה ימים זה עובר. מה? טוב, לא, מה כזה?
קוראים את זה ביום השואה, נכון?
לא קוראים את זה. לא, הרבה פעמים בטלוויזיה יש כאלה שקוראים את זה.
לא, אני גם בבית
כנסת. כן, אני לא ראיתי את זה, אבל מעולם דווקא.
העניין הזה של...
קוראים את זה בפסח. בחול המועד פסח, זה ההפטרה של שבת חול המועד של פסח. עכשיו, איפה היום?
יש כאלה שמתייחסים זה לא רק לשיבת ציון ולעברה סופר, אלא גם בכלל.
עכשיו אני חוזר. כן, זו. מה אומרים הנוצרים על כל ההבטחות שעם ישראל עתיד לחזור לארצו? כתוב בנביא. בטלו לו, לא אומרים זה. הם אומרים זה יתקיים. השיטה הנוצרית הקלאסית אומרת זה יתקיים, מתי? בימי בית שני. כלומר, כל מה שישעיהו ויחזקאל וירמיהו אמרו שעם ישראל עתיד לחזור, זה יתקיים. הקדוש ברוך הוא פרה את הצ'ק. ימי בית שני הם הפיראון. אין שום הבטחה על בית שלישי. וחכמי ישראל, כשהם קוראים את ההבטחות האלה בתנך, הם אומרים, לא, זה מתייחס לבית שלישי. לכן, אפשר להבין, שעבור הנוצרים שמקשים לרבן גמליאל, כשהם אומרים, מתים שיחיה יחזקאל הכוונה לימי בית שני, ולא יותר. ולכן אין לי פה ראייה לנצח. לעומת זה, עבור רבן גמליאל, בהחלט, השיבת ציון, היא גם כן ראייה לתחיית המתים. כלומר, זה לא משנה האם זה המתים שיחיה יחזקאל, או שזה מתים ממש, או שזה בית שלישי, שיבת ציון היא ראייה לתחיית המתים, לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם. את כאן מובן מה שאני אומר? או שזה באוויר?
אבל מה גורם לרבי עקיבא לחייך שורה שואלים
את מי לבית? כי רבי עקיבא, הוא יודע, הוא מאמין שהנבואות שנאמרו אז, מתכוונות לבית שלישי.
אבל איפה נרמז שם שזה שיבת ציון, באיזשהו מקום?
הוא מביא שם שני פסוקים, אחד מ... כלומר, אחד מזכריה ואחד מישעיה. כן, ממיכה המורשתי. טוב. ושל אוריה, סליחה. אוריה שמובא בספר מיכה.
ואפשר ללמוד מזה שזה בית שני?
לא, לא, לא. לא, לא. בכלל לא. אבל צריך ללמוד את הסוגיה שם. אני לא יכול ללמד כל הסוגיות ביחד. אז לכן הם לא מקבלים. אז הוא מביא להם פסוק שלישי. מן הכתובים, דכתיב. ואז הוא מביא להם פסוק מספר שיר השירים. וחיכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים. הנה, זה הוכחה שיש תחיית אמיתים. נכון? וחיכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים. הרי ברור ששיר השירים, כיוון שהוא שיר, הוא מדבר בשפה של משל. אז משל למה? אם, אז מי זה דודי שם? הקדוש ברוך הוא. אז יש לו יין, לקדוש ברוך הוא, כן? כיין הטוב, וחיכך כיין הטוב, הולך לדודי למישרים, דודי יש לו איזה יין, שהוא משקה, ואז זה גורם לישנים לדובב. מה החידוש בזה שהישנים מדובבים? הרי הרבה פעמים אדם מדבר בזמן השינה. אלא מדובר בישן כזה שלא היינו מצפים שהוא ידבר. מי זה הישן שאנחנו לא מצפים שהוא ידבר? המת.
המת.
אם כן, אתה רואה שבשיר השירים כתוב במפורש שיש תחיית המתים, כי מת שמדבר זה מת שקם לתחייה. עד כאן דברי רבן גמליאל.
מי חיכך כיין הטוב? הולך.
לא כתוב כיין הטוב, אלא כיין הטוב, זה עם צרה שם. וחיכך כיין הטוב, הולך לדודי למישרים. היין הזה שהולך לדודי למישרים, הוא יין שדובב שפתי ישנים.
מה זה וחיכך?
אחך שלך.
כן.
אחך שלך, אחך, יש לו טעם כמו של יין טוב.
אוקיי.
כן? זה כשהוא מנשק בנשיקה צרפתית, נכון?
אוקיי.
אחר הוא מגיע לאחך. הוא אומר, יש איזה טעם של יין הטוב. היין הזה הולך לדודי למישרים. ומה עושה היין הזה שהולך לדודי למישרים? הוא דובב שפתי ישנים. כלומר, הוא מקים את המתים לתחייה.
אז הנשיקה.
כן, אבל לא, היין. יש יין שמדובב. אדם ששותה יין, הוא גם מדבר תוך כדי שינה. פעמים רבות. ראית את זה פעם?
כן, לא מיין, אבל ראיתי את זה.
אז זה מיין, יש דבר כזה, גם מיין.
כן?
לא. אז מה, יש כאן ראיה, שאם המתים יכולים לדבר, סימן שהם קמים לתחייה. כן? רעיון יפה. זה ניתוח של השיר. מה לא ברור? מה לא ברור? הכל ברור? טוב.
לא, אני לא רוצה
להסביר. מה?
אני רק רציתי להסביר.
אני יכול לתת הסבר. שיבת ציון זה שהיהודים חוזרים לארץ ישראל. זהו, את רואה, אפשר לשאול, קבלים תשובה. אני פה לא כדי לגנוע ממך להבין, אני פה כדי שתביני, אז תשאלי אותי, קבלי הסבר. זה לא נכון. מי שלא מבין צריך לשאול. וגם אם כולם הבינו, מה אכפת לך? את רוצה להבין, לא? טוב. אז הם לא קיבלו את זה. הנוצרים דחו את זה. איך הם אמרו? ודילמה רחושה מרחשן ספוותה בעלמה כרבי יוחנן. אתם מוצאים שם את המילים? ודילמה רחושה מרחשן ספוותה בעלמה כרבי יוחנן. תרגום. אולי רק מרחשות ספתותיו בעלמה, כלומר בסתם, כרבי יוחנן. כלומר, אולי מה שכתוב שהמת מדבר זה לא שהוא קם לתחייה, אלא שבתוך הקבר השפתיים שלו מתחילות לזוז. מה זה? זה אפשר לזהות ככה בליד הקבר, אדמה שמתחילה בסתם. כלומר, סתם, לא שהוא קם לתחייה.
זה קצת טיפשי, לא?
נכון, מאוד טיפשי. עכשיו, אבל על סמך מה הם אומרים את זה? הנה, הם מביאים מקור מהיהדות. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, כל מי שנאמרה הלכה בשמו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר, שנאמר דובב שפתי ישנים. עכשיו, זה מאוד מעניין הדבר הזה. כי זה מסביר איך נוצרי קורא מקורות של היהדות. לפי, אם אנחנו מבינים כפשוטו את הדברים האלה, זה אומר שבמקום, הרי אתם יודעים שמחפשים בדצם היום הזה את הקבר של רשי. לא יודעים איפה רשי קבור. יודעים שהוא קבור בעיר טרואה, שבמחוז שמפאן, אבל לא יודעים בדיוק איפה. אז מה שצריך לעשות, הרי כל יום היהודים לומדים את דברי רשי, נכון? אין יום בעולם שבו לא לומדים את דברי רשי. אז סבתותיו לומדות בקבר, צריך ללכת פשוט, לבדוק איפה יש ערימה של... כן, עם סוף... כן? ולבדוק איפה שיש אדמה תיכוחה, בטח שם יש המון אדמה כזאת שזזה, בגלל שהשפתיים שלו כל הזמן זזות, ולפי זה נדע, נכון? זו תפיסה מגית, הייתי אומר, מטופשת, כמו שאת אומרת בצדק. אבל זה מאוד מעניין לראות. למה התכוון רבי יוחנן כשאמר את זה? הוא התכוון לומר דבר פשוט. רשי לא מת, כי רשי זה דברי רשי. ומאחר ואנחנו ממשיכים להגיד את הדברים שלו, אז רשי ממשיך לחיות. זה הכוונה שספתותיו דובבות בקבר. אבל אדם עם נפש פגנית, איך הוא מבין דבר כזה? כפשוטו. באופן חומרני וקטן. זה אגב אופייני לנצרות. הנצרות משתמשת בהרבה מאוד מוטיבים, הליקוחים מהאוצר של היהדות, ומפרשת אותם בפרשנות פגנית.
אבל זה מאוד מוזר, הם היו עדיין יהודים אז.
כן, אבל יהודים די פגנית. למשל, פאולוס. פאולוס הרי, מה? המייסד של הנצרות. הוא היה יהודי. יהודי שקיים שיחות עם רבן גמליאל. כפי שמובא באיגרות של פאולוס עצמו. הוא מספר על השיחות שהיו לו עם רבן גמליאל. עכשיו, אם את קוראת את האיגרות של פאולוס, את רואה שעולם המושגים שלו הוא יווני לחלוטין. היו כל מיני יהודים עם מושגים יווניים, נכון? זהו, גם היום. אפשר שאדם הוא ממוצא יהודי, אפילו ממשפחה של יהודים, וכל מיני דברים, של רבנים וכו'. והוא בעולם מנטלי אחר.
הוא בכלל נשלח להילחם במינים.
נכון. ואף על פי כן אנחנו רואים הכתבים שלו, שהוא בכלל לא מבין שום דבר במה זה יהדות. כלומר, זה מאוד מעניין הדבר הזה. אז גם פה, הם יכולים לקרוא את המקור של רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יהוצדק, שאומר שספרותיו דובבות בקבר, ולהבין את זה בצורה מכנית פגנית. עד כאן מובן?
אגב, מי שלח אותו אז ללחם בהם?
מי שלח אותו? יש על זה תיאוריה, יש איזה מישהו שכתב על זה דוקטורט בלונדון, על האישיות של פאולוס. והוא טוען שמי ששלח אותו זה המעמד הצדוקי דווקא. והצדוקים היו בעלי מנטליות שונה משלנו. עכשיו, אני רוצה בכל זאת להרחיב את מה שכתוב כאן. המחשבה שמת בקבר יכול להזיז את עצמו באופן מכני. זה מזכיר קצת את התפיסה שהייתה לארנולד טוינבי את היהדות. אתה זוכר בוודאי את ארנולד טוינבי? את זוכרת את ארנולד טוינבי?
אני זוכר
שוורצנגר, יש שוורצנגר, זה משהו אחר. לא, לא, אני מדבר על ארנולד טוינבי. ארנולד טוינבי. T-O-Y-N-B-E-E.
השם הזה מוכר, אבל...
ארנולד טוינבי, זה כדאי שתדעו קצת. היה היסטוריון בריטי, קתולי. מגדולי ההיסטוריונים במאה ה-20. הוא כתב בעצמו אנציקלופדיה בעשרה כרכים על 36 תרבויות. והוא אחד הראשונים שניסה לנסח כללים כוללים להיסטוריה. כלומר, איך היסטוריה מתרחשת. ואז הוא הגיע לזה רעיון, אני אגיד לכם אותו, אתם תגידו, אבל זה רעיון פשוט. זה כל כך פשוט בגלל שטוינבי הרגיל אותנו לחשוב ככה. הוא אמר שכל אומה או כל ציוויליזציה יש לה שלושה שלבים. שלב ראשון של התגבשות, זה התקופה האפית של אותה חברה, וזה נמשך הרבה זמן. עד תקופה קצרה, שהיא תקופת הפסגה של אותה ציוויליזציה, תקופה קצרה מאוד, אבל עשירה מאוד, שבה יש כביכול כמין לידה, שאז אותה תרבות תורמת בתקופה קצרה את כל תרומתה הייחודית לאוצר של התרבות הכללית. למשל, יוון הקלאסית. יוון הקלאסית, במאה החמישית לפני הספירה, בתקופה של פריקלס, נתנה את המיטב שלה, יצרה את הפילוסופיה היוונית, ואז הגיעה לשלב השלישי, שזה שלב של היעלמות הדרגתית מבמת ההיסטוריה. כלומר, אחרי שהולדת, ילדת את מה שהיית צריך ללדת, אתה יכול להיעלם. וזה נכון לגבי כל התרבויות, כולן. זה הכלל שאמר טוינבי, חוץ מיוצא מן הכלל אחד, שגרם לו לשנות את התיאוריה. העם היהודי, הוא אמר, העם היהודי חי הרבה זמן, הוליד את מה שהוא היה צריך לתת לעולם, דהיינו את ישו, והוא שכח להיעלם. ואז הוא טבע מושג חדש, מה שנקרא עם מאובן. כלומר, העם היהודי הוא מאובן. כן, הוא שכח למות, אבל באמת הוא מת. זה עם מת שממשיך לפעול בצורה מכנית כמו מת בקבר. זה הצורה שבה הוא מציג את זה. כן? עכשיו, יש פה בעיה. כל זה היה טוב עד שקמה מדינת ישראל. קמה מדינת ישראל, הייתה לו קושיה. כן, בובה בתוך הקבר לא מצליחה כבר להקים מדינה. אז הוא פיתח את התיאוריה עוד קצת, והוא אמר פשוט מאוד. העם היהודי היה קורבן לאכזריות של הגרמנים. עכשיו, הגרמנים זה לא עם מת, זה עם חי. האכזריות הזאת הוזרקה לתוך הורידים של הגופה הזאת, ואז היא מופנית כלפי הערבים בפלסטינה. ככה הוא אמר. כלומר, בעצם מה שאתם רואים במדינת ישראל היום, זה בעצם גרמנים שנלחמים בערבים דרך גופה. כן? זה התיאוריה שלו. זאת אומרת, בעצם אנחנו המשכנו להיות אמת, אבל יש דם גרמני שזורם במדינה הזאת, ולכן יש מלחמה בערבים. הגרמנים הם רעים, אבל הם חיים. הם הזריקו את האכזריות שלהם לתוך הגוף היהודי המת, וזה מה שפועל את מדינת ישראל. הוא אמר את זה, מה, הם אכזריים, כן.
למה הוא חושב את זה?
למה הוא חושב? כי זאת האמת.
אבל במתי הוא כתב את זה?
בשנות ה-50.
אוקיי.
כן, עכשיו, כשהוא אמר את זה...
אבל האמת ששאלו ללבוביץ' שהוא קרא לה...
בסדר, עכשיו, רגע, אני רוצה, בלי סטיות בבקשה. כשהוא אמר את זה, הוא היה בטורונטו, אשר במדינת קנדה. באותו זמן היה שגריר ישראל בקנדה, יהודי, אולי ששמעתם עליו, יעקב הרצוג. אומר לכם משהו?
כן,
היה האח של חיים הרצוג, שהיה נשיא המדינה. בסדר? יעקב הרצוג, שניהם היו אגב בנים של הרב הראשי. הרב, מה זה הרב הרצוג? יצחק הרצוג. כן. הרב יצחק הרצוג היה בן של הרב יואל הרצוג. זה מסביר לכם מדוע במפלגת העבודה יש לכם גם יצחק הרצוג וגם יואל הרצוג. הם צאצאים של. בסדר. אז יעקב הרצוג הזמין את ארנולד טוינבי לוויכוח פומבי. ובוויכוח הזה, זה היה קידוש השם גדול, הוא פשוט גמר את טוינבי. אני שמעתי את ההקלטה גם של הדבר הזה, וגם ראיתי קצת התעתיק שעשו מהדבר הזה. ובסוף יעקב הרצוג סיים את הנאום שלו במילים, לא אמות, כי אחיה ואספר מעשייה, וזה עשה רעש גדול לכל. טוב, זה הסיפור הזה ידוע, מובא גם בספר עם לבדד ישכון, של יעקב הרצוג. מה שקצת שוכחים, זה מה שקרה בהמשך. לפני בערך 25 שנה, ארנולד טוינבי מת. אבל בסוף ימיו, הוא שינה עוד פעם את התיאוריה שלו. והוא אמר שבעצם הוא חוזר בו, ושהוא חושב שבאמת השכינה עדיין שוכנת בישראל, והוא היה קרוב להתגייר. בסדר? היה קרוב להתגייר. מה? זה התפרסם בעיתון. עכשיו, מה זה? מה?
אז הוא גם עשה את זה באיזשהו קידוש.
כן, אבל למה אני מספר לכם את כל זה? כי כל מה שסיברתי לכם עכשיו כתוב בגמרא. תסתכלו. עד שאמר להם מקרא זה, מה גרם בסוף לנוצרים לקבל את דברי רבן גמליאל? הוא הביא להם פסוק. מה הפסוק? אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם, לכם לא נאמר אלא להם, מכאן לתחיית המתים מן התורה. כלומר, כשתראו את שיבת ציון, תבינו שהמת לא מדובב בקבר באופן מכני, אלא שהוא באמת קם לתחייה.
שבאמת...
קם לתחייה. קם בתחייה. בסדר. יופי, אז אני מבינה מה שאני אומר. טוב. זאת אומרת, שזה בדיוק מה שקרה. כל זמן שעם ישראל בגלות, אתה יכול לחשוב שיש המשך של קיום מכני של האומה, אבל זאת אומה מתה. עד שתראה אותם חוזרים לארץ ישראל ומקימים את מדינתם, אז תבין שהאומה הזאת לא מתה. אם כן, מכאן לתחיית המתים מן התורה. עד כאן ברור? אז מאיפה הגמרא יודעת את כל זה? כי היא קראה את הסיפור של ארנולד טוינבי. בסדר? המשך למשפט. ויש אומרים, נכון שבדרך כלל השיעור מסתיים ב-10, אבל אני הגעתי באיחור. אז תצטרכו לחכות עוד כמה דקות. מה?
אנחנו שמחים.
אנחנו שמחים, וככה הדרכים יהיו, תהיינה פנויות.
מי יודע?
אני מקווה בשבילך.
מה אכפת לך? ויש אומרים, מן המקרא הזה, עכשיו יש פה אפשרות נוספת, שהוא שכנע אותם על ידי פסוק אחר. מן המקרא הזה אמר להם, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה היום כולכם קיימים, אף לעולם הבא כולכם קיימים. מה זה הפסוק הזה? ואתם מדביקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. פסוק משונה, לא? אני אגיד לכם איך שהרב צבי יהודה קוק היה מסביר את זה. כשאדם שומע פסוק כזה, הוא נבהל. הוא אומר, מה? מה מבקשים ממני? בטח לא דיברו איתי, דבקים בשם אלוהיכם לא דיברו איתי. אז אומר לו, לא, ואתם. איתי דיברו. אז בטח לא ביקשו ממני מאמץ גדול. ביקשו ממני קצת להתאמץ, אבל לא משהו. לא אומרים, לא, ביקשו ממך להיות דבק. דבקים? בטח להיות דבק במטרה, דבק ברב שלי, דבק באידיאלים שלי. לא אומרים, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם. מה? דבקות? אני צריך להיות דבק בשם? זה בטח יהיה אחרי המוות. אומרים, לא, לא, חיים. מה, אתה רוצה להגיד דבקים בשם, בחיים? בטח את יחידי סגולה מגיעים לזה. לא, כולכם. כולכם, אז זה בטח שיהיה זקן. לא, היום. כלומר, יש בחיים היהודיים, הממשיים, חיי היום-יום של היהדות, יש דבקות עובדתית בשם. דבקות עובדתית בשם.
עובדתית?
כן. מה?
מה זאת אומרת?
כלומר, אפשר להיפגש עם החיים היהודיים ולראות את הדבקות. אני אספר לכם סיפור כדי להדגים את הדבר. רוצים סיפור? רוצים סיפור? סיפור, פור. סיפור. היה בזמנו של קרל הגדול, שרלמני המפורסם. כן? קרל הגדול, באירופה. היה כומר נוצרי ששלחו אותו כדי לרגל אצל היהודים. רצו לקבל ראיות נגד היהודים, להראות שהם רעים וכו'. ואז הוא התחפש ליהודי וחי בין היהודים. הדבר הזה גרם לו להתגייר, והוא עבר אחר כך לספרד וקרא לעצמו אלעזר. סיפור מפורסם. כלומר, כל זמן שיש גלות, אין אפשרות לנוצרי המצוי לדעת שהעם היהודי חי, אלא אם כן הוא נכנס בתוך החיים עצמם. כלומר, הוא חי בין היהודים, ואז הוא מגלה מה שיש בפנים, ואז זה משכנע אותו. לכן זה מה שאומר. אם אתם לא רוצים לחכות עד שתקום המדינה כדי לדעת שהעם היהודי הוא עם נצחי, אז תיכנסו לתוך הבתים של היהודים בזמן גלותם. ושם תראו את אור הנצח מאיר שם. זה מה שאומר, ואתם מדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. יש, סיפרתי לכם, אני חושב, על מה שקרה פעם לאמה פלייר. היה גוי אחד בצרפת, גם כן נוצרי, בשם אמה פלייר, שאני לא יודע איך עושים טעויות כאלה, אבל זה קרה לו פעם, בטעות הוא נכנס לתוך בית כנסת בזמן הנעילה של יום הכיפורים. אני לא יודע איך עושים את זה בטעות, אבל זה קרה לו. זה לא בחוץ, בפנים. בתפילת הנעילה.
בתפילת הנעילה, כל הכנסת מראה סביב, אז
בקיצור, בסדר, קרה לו. קרה לו, הוא נכנס לתוך בית כנסת יהודי, זה היה במאה ה-19 קרה לו. הוא נכנס לתוך בית כנסת יהודי, ובזמן תפילת הנעילה. זה עשה עליו רושם כזה גדול, הוא הבין שהשכינה שוכנת בישראל, החליט להתגייר. בסוף הוא לא התגייר, אבל זה סיפור אחר. אולי בהזדמנות נדבר עליו. אבל זה, גם כן, זה מה שכתוב כאן. יש אפשרות בחיים העובדתיים של היהודים. את יודעת מה פירוש עובדתי? כן, בדיוק. יפה. לראות את, את, את אור הנצח שמאיר בתוך החיים החולפים. שזה מה שהסברנו כבר בשיעורים הקודמים, היסוד לתחושה של תחיית המתים. זוכרים? טוב. עד כאן להיום. לילה טוב.